היום זה יותר מצומצם, אנחנו ככה כמו משפחה קצת יותר. לאווירה, כל מצב יש מעלה. כשיש הרבה, יש מעלה, וכשיש מצומצם, גם כן מעלה. התחלנו השבת את ספר שמות. הספר השני של חמישה חומשי תורה. הזכרנו בסיום ספר בראשית את המדרש שאומר שנאמר חמש פעמים אור כנגד חמישה חומשי תורה. ויאמר אלוקים יהי אור כנגד ספר בראשית. ויהי אור כנגד ספר שמות. ויאמר אלוקים יהי אור, זאת אומרת מה ההוראה, עדיין לא הופיע האור. ויאמר אלוקים יהי אור. ואז ויהי אור, ואז נעשה האור. מתי נעשה האור? בספר שמות. כלומר, ספר בראשית, הקדוש ברוך הוא מופיע בתור בורא עולם, בתוך הטבע, נסתר. נסתר בתוך הטבע. לא מתגלה כשולט על הטבע, כמשנה סדרי בראשית, אלא כיוצר סדרי בראשית. והכל נראה בטבע מסודר, כאילו יש סיבה ומסובב, ואין מקרים ואין יוצא דופן, ולכאורה הקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך המציאות. וספר שמות, הקדוש ברוך הוא מתגלה כשולט על הטבע, בניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה. הקדוש ברוך הוא מתגלה, השכינה מתגלה בעולם. בהתחלה ביציאת מצרים, בנאותות, ניסים ונפלאות, קריאת ים סוף, שוב פעם, גילוי שכינה מפורש וגדול, אחר כך מתן תורה, שיא של ההופעה האלוקית בעולם, ואחר כך בקביעות, במשכן. הקדוש ברוך הוא שוכן איתנו באופן קבוע, הענן שוכן איתנו. ואומר, יהי נעשה האור, האור הופיע, האור מתגלה. זה ספר שמות. כשמו כן הוא, שמות. שמות זה גילוי. כל שם הוא מבטא הופעה מציאותית מסוימת. ריבונו של עולם הוא מעל כל השמות. כל השמות הם קשורים בהופעות שלו כלפינו. איך שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא על ידי הופעתו בטבע. אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא בניסים. איך שהוא מתגלה אלינו. כאלוקים, כאדון, כבורא, כטוב ומיטיב. ויש שם אחד שהוא שם שמעל כל השמות, אבל גם שם שאנחנו מבטאים אותו. שם, כביכול שם העצם, שם הוויה. הקדוש ברוך הוא נקרא בשם מיוחד. השם הזה הוא אינו שם שמתייחס אלינו. שם אלוקים זה אלוקינו, מתייחס אלינו. אלוקיי, אלוקינו, אלוקיכם. בשם הוויה אין אפשרות את ההטייה הזאת לעשות. כי הוא עניינו לוותר לא בקשר דווקא עם המציאות. נמצא מציאות עליונה אלוקית מוחלטת. המציאות אין עוד מלבדו. כן. אבל שוב פעם, כפי שאנחנו רואים, פוגשים את המציאות. הקדוש ברוך הוא מתגלה בהופעות, ואנחנו מבינים יש כאן איזה נמצא עליון שכל ההופעות נובעות ממנו. אבל גם השם הזה הוא לא המבטא את הגדולה האלוקית, כי אין מה שיבטא. כל ביטוי הוא מוגדר. ועל כן שאנחנו כלפי שמיא, שהקדוש ברוך הוא שהוא למעלה מכל גבול, למעלה מכל תואר, אין לו שם. לא יכול להיות לו שם. כי שם זה הופעה, שם זה התגלות. כל ההופעות האלוקיות, הקדוש ברוך הוא, מופיע אלינו. איך שאנחנו פוגשים אותו, איך שאנחנו משיגים אותו. זאת אומרת, ספר שמות, ההופעה האלוקית, ההתגלות. זה קצת מסביר את ה... שאנחנו אומרים ברכה, ברוך אתה השם. לאחורה, אי אפשר לברך את ריבונו של עולם. הוא בלתי גבולי. אי אפשר להוסיף שהוא יתוסף, שיתוסף לו ברכה. זה לא שייך כמובן. אז מה זה ברוך אתה השם? אז זה שבער מקור הברכות. ברוך לא במובן זה שאנחנו מברכים אותו, אנחנו אומרים שממנו כל הברכה נמשכת. הוא נקרא ברוך. כל הברכה נמשכת. אבל כביכול, הברכה אומרת, עניינה של הברכה, כנבין אותה, אנחנו אומרים שההופעה שלו תתברך, ההתגלות שלו. כל פעם שהקדוש ברוך הוא משפיע טוב על העולם, הוא יותר מתגלה, הוא יותר מופיע. יותר שם השם מתגלה בעולם. כל דבר שמופיע בעולם, זה התגלות שמו, התגלות מעשיו, התגלות פעולתיו. זה התגלות, זה הוא מתגלה אלינו. זה התגלות שמו הגדול. אז כל הבקשות, כמובן כלפי... הביטוי של הברכה שיופיע ריבונו של עולם שמו יופיע שהשפע האלוקי שהטוב האלוקי יופיע בעולם יתגלו שמו בעולם זה העניינו של הספר הזה הקדוש ברוך הוא מופיע כשולט על העולם כמנצח את הטבע כשולט על הטבע כיוצר את הטבע אנחנו ממשיכים בפרשה. התורה מספרת לנו על לידתו של משה, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלד בן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים, ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומי, ותחמה בחימר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היום. לא הייתה שום ברירה, עקב הגזרה שפרעה גזר, כל הבן הילוד היאור התשליחו, והיא שמה אותו ביאור בתוך תיבת גומי. אומר המדרש בפרשת וישב. מי ציפה, לא אומר את הלשון בדיוק של המדרש, מי חיכה שמשה רבינו, שהיה בתיבה, הוא יהיה למה שיהיה. מי יכול היה לתאר לעצמו שאחרי שאמו שמה אותו בסוף והתייאשה מהסיכוי לגדל אותו, אבל לא יכלה לעשות פעולה חס וחלילה להרוג אותו, שמה אותו בסוף. מי ציפה שיהיה למה שיהיה? והנה, בת פרעה מוצאת אותו ולוקחת אותו לבית פרעה ואז הסיכוי שמשה רבינו יהיה מושיע את ישראל עוד ירד כי הוא יתחנך בבית פרעה ויהיה מאנשי בית פרעה ושום סיכוי שהוא יחזור לעם ישראל בולל בתוך במצרים והנה משה גודל בבית פרעה ויוצא אל אחיו ולא הוא לא איבד את הקשר עם עמו אבל עושה מה שהוא עושה וירא איש מצרי והורג אותו והוא בורח ונאבד וחזרה עוד פעם אני רוצה לומר שהמדרש אומר מי חיכה למשה רבינו בעצם בכל שלב שקרה למשה זה עוד שלב של התרחקות הסיכוי שמשה רבינו יהיה מושיעם של ישראל ובבית פרעה הסיכוי עוד יותר קלוש אחר כך הוא בורח ל-50 שנה לפי חשבוני בערך 50 שנה כשהוא היה נער, גדל, נגיד בן 20, 25, הוא יוצא אל אחיו, והוא הורג את המצרי, ואז הוא בורח, וחוזר בגיל 80. 50 שנה הוא היה רחוק מעמו. מה שייכות, מה סיכוי שיגיע ממקום כזה, משה, ויהיה משה ים של ישראל. ובאמת, כל שלב שקרה, זה היה בשביל שהוא יהיה משיה של ישראל. זה לא הרחיק אותו. בת פרעה לא הייתה מוצאת אותו אם הוא היה, אם אמו הייתה ממשיכה לגדל אותו. הוא לא היה יודע תכסיסי מלכים. הוא גדל בבית פרעה עד שהוא נהיה נער וגדול ויצא אל אחיו. אז הוא יודע איך מולכים. למד למלוך. ואחר כך הוא בורח אל המדבר. אל יתרו, הוא מסתובב במדבר, ושם הוא מוצא, שם הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, שולח אותו להושיע את ישראל. זאת אומרת שלפעמים, מה שאנחנו רואים בעיניים זה לא מה שהמציאות העמוקה שמספרת לנו. גם היום. אנחנו פוגשים כל מיני מוראות שנראים, מרחיקים אותנו מהגאולה, עוצרים את הגאולה, מפריעים, מעכבים, ובאמת, אנחנו בעתיד לבוא יכול להיות שנראה שכל מה שהיה נכון לנו שעיכובה, הוא להפך, הוא זה שהביא את הגאולה, הוא זה שהמשיך אותה. פשוט לא הבנו את המציאות, כי לא ראינו את התוצאות אחר כך של המציאות הזאת. ומשה מצטווה על ידי ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא שולח אותו שליח. המדרש אומר, ומשה לא מקבל את השליחות. מי אני כי אלך אל פרעה? ואיך יוציא את בני ישראל ממצרים? משה אומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואתה עליך וישלחך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. ויאמר משה אל האלוקים, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. אומר המדרש, אמר רבי יהושע בן לוי, משל למלך שהשיא את ביתו, הוא פסק ליתן לה מדינה ושפחה אחת מטרונית. כלומר, המלך השיא את ביתו, ייתן לה נדוניה, ייתן לה מדינה וגם שפחה חשובה מאוד, גברת חשובה. ונתן לה שפחה כושית. במקום שפחה חשובה, נתן לה שפחה פשוטה. אמר לו חתנו, לא שפחה מטרונית פסקת לי, תן לי. למה נתת לי, לא מה שהבטחת? כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כשירד יעקב למצרים, לא כך אמרת לו, אנוכי ירד עמך מצרים ואנוכי הלכה גם עלו? ועכשיו אתה אומר לי לך ושלחך אל פרעה, לא אנוכי הוא שאמרת לו ואנוכי הלכה גם עלו? אתה, ריבונו של עולם, אמרת שאתה תעלה את ישראל ממצרים. ועכשיו אתה שולח אותי? את השפחה כושית, במקום שהגאולה תהיה על ידך, ריבונו של עולם. כך אומר המדרש. אז זה בעצם הפשט של הפסוק, שאמר, מי אנוכי? מי אנוכי? אני זה אנוכי? הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי? ארד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם עלו. ושואל משה את ריבונו של עולם, אני זה אנוכי? אתה. ריבונו של עולם, אתה צריך להוציא. כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר כי יהיה עמך. וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך. צריך להבין מהי התשובה, מה הייתה הקושייה, מה הייתה התשובה? חשבתי, יש שני גדרי שליחות. אדם שולח שליח, ואנחנו אומרים שלוחו של אדם כמותו. אדם שולח שליח לקדש אישה, או לקנות לו איזה חפץ. והשליח הולך ועושה את הקניין בעבור המשלח. מי הוא עושה את מעשה הקניין? השליח עושה את מעשה הקניין והמשלח הוא שקונה? או שזה יד האריכתא, שבעצם המשלח קונה על ידי השליח. זה לא השליח, הוא עושה את הפעולה, אלא בעצם הוא רק היד, יד של המשלח. והמשלח הוא גם מתייחסת לו הפעולה קניינית, לא רק התוצאה שהקונה הוא המשלח, אלא גם הוא עושה, זה מעשה הקניין מיוחס לו. משה הבין שהקדוש ברוך הוא שולח אותו לך ושלחך אל פרעה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. אתה תוציא בשבילי. אתה תהיה המוציא את ישראל ממצרים, ככה לשון של התורה. אתה תוצא את ישראל ממצרים. הוא לא אומר, לך ושלחך אל פרעה, ואני אוציא את ישראל ממצרים. כי זה באמת מה שהכוונה לכאורה. אלא אומר, לך ושלחך אל פרעה, ואוצא את עמי ממצרים. אתה תוציא. זה התוצאה תהיה אולי מיוחסת לריבונו של עולם, אבל המעשה של ההוצאה, זה אתה פועל את ההוצאה. משה רבינו אומר, אין לי כוח, אני לא יכול. אתה אומר לי שאני, מי אנוכי? כי אלך אל פרעה וכי יוציא את ישראל ממצרים. עונה לו הקדוש ברוך הוא, לא, זה גדר של שליחות אחרת. אני לא עושה אותך שאתה כביכול תהיה הפועל את הישועה, אני הפועל. אני אהיה איתך, ידי כידך, פיך כפי. אתה אומר, זה אני אומר. זה לא אתה אומר בכלל. מה שאתה מדבר אל פרעה, זה אני מדבר אל פרעה. זה מה שעונה לו, כי יהיה עמך וזה לך עוד. כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את עם ממצרים. יש כאן עוד שאלה. הוא אומר לו, משה אומר, מי אנוכי כי אלך אל פרעה? ראשית כל לך, מי אני אדבר עם פרעה? וכי יוציא בני ישראל ממצרים, היציאה. ושחזל כאן אומרים שיש כאן עוד רמז, עוד איזה שאלה. איך האם הם מגיע להם לצאת ממצרים? הקדוש ברוך הוא מלמד כאן איזה גדר של שליחות. משה, בעצם, נהיה שליח של ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא שולח שליח, לעשות את רצונו. הוא מגלה הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא שולח שליח, הוא איתו עם השליח. ואולי אנחנו צריכים ללמוד מכאן על כל התפקידים שהקדוש ברוך הוא מטיל על האדם, שהוא גדר של שליח, שליח לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו שולח שליח את עבדו, את אליעזר. הוא שולח שליח לקחת אישה לבנו. והוא משביע אותו שיקיים את השליחות. גם יעקב אבינו שולח את יוסף, מבקש מיוסף שהוא יהיה שליח, שהוא ייקח אותו לקבור אותו בארץ ישראל, במערת המכפלה. הוא משביע. משביע אותו. וחז"ל אומרים לנו שקודם שאדם בא לעולם, הקדוש ברוך הוא גם כן משביע אותו. משביעים אותו שיעשה מצוות, שיקיים את המצוות ולא יעבור עבירות. זאת אומרת, איזה מין תפקיד, כל אדם שנברא בעולם, הוא, יש לו תפקיד. הוא שליח. הוא שליח לגלות את רצון השם בעולם. עצם מציאותו מגלה את מציאות השם בעולם, שיש נברא אז יש בורא, ויש לו תפקיד, והתפקיד הוא שליחות, לגלות את רצון השם בעולם. והתורה מלמדת אותנו שהשליחות הזאת היא סוג של שליחות מיוחדת, כי יהיה עמך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני תמיד איתך. כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה עושה בשליחותי, אני נמצא איתך. אתה לא לבד. יש לך הרבה כוח. מכיוון שהקדוש ברוך הוא נמצא עם האדם בכל מקום, אז הכוח של האדם הוא כוח גדול. מקסימלי, הכוח המקסימלי שיכול להיות לו. כי הריבונו של עולם איתו, כי יהיה עמך. זה יש כאן איזה מסר כללי. משה רבינו הוא מייצג את כל הופעת התורה בישראל. חז"ל אמרו לנו שתלמיד חכם, הרבה פעמים מכנים אותו משה שפיר כאמר. תלמיד חכם אמר דבר טוב, קוראים לו משה. כי הוא המשך של משה. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר נאמר למשה מסיני. אז יצא, נמצא שכל תלמידי החכמים במשך הדורות, כל לומדי התורה במשך הדורות, המשך של משה רבינו, המשך של הופעת התורה, וכי יהיה עמך. הקדוש ברוך הוא איתה. הקדוש ברוך הוא נמצא עם אדם בכל מקום, ולא לחשוש. לא לחשוש שיהיה לנו, לא יהיה לנו אפשרות למלות את השליחות הזאת. כי בוודאי שנוכל למלות את השליחות, כי הקדוש ברוך הוא איתנו. אז יש, אם יש מעצורים והפרעות, אז גם אז הקדוש ברוך הוא איתנו. וגם זה אנחנו צריכים למלות בכל מצב שאנחנו נמצאים, מה שאפשר למלות. וזה גם ההמשך. משה שואל את... אני רוצה כאן איזה נקודה באמת להוסיף בתוך העניין הזה כאן. משה טוען, אני לא ראוי. מי אנוכי כי אלך אל פרעה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק, זה שאתה אומר מי אנוכי כי אלך אל פרעה, זה שאתה אומר שאתה לא מתאים, זה לך האות כי אנוכי שלחתיך. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ו, אתה אומר שאתה לא מתאים, אז אתה שליח טוב. אם היית אומר אני מתאים, אני מצוין, אני באמת ברחי, אז הגאה אין, לא מתאים לשליחות. אתה ענב, אתה אומר שאתה לא מתאים, זה לך עוד בעצמו שאנוכי שלחתיך, זה שאתה מתאים לשליחות הזאת. זה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך. משה גם שאל אולי עוד שאלה, וכי הוציא את ישראל ממצרים, ראשית כל, איך אני מתמודד עם פרעה? שנית, איך, למה לא, מה הזכות של ישראל לצאת ממצרים? הם לא כל כך במצב רוחני, כל כך מושלם, שמגיע להם לצאת. הם נמצאים באמת שערי תומה. אז האם מגיע להם באמת לצאת? ועל זה באה התשובה, ואומר את זה המדרש. בהוציאך את העם הזה ממצרים, את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אני מוציא את ישראל ממצרים בשביל מגמה. אתה אומר שהם לא רואים, אבל הם עומדים עכשיו לקבל תורה, ויש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב. הם יקבלו על עצמם תפקיד. יציאת מצרים היא לא בגלל הזכויות שלהם, אלא בגלל התפקיד העומד להינתן להם. ואז משה שואל את ריבונו של עולם, טוב, בסדר, אני הולך. אני אבוא לישראל ויגיד, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. מה ישאלו אותו, מה שמו? מה אומר עליהם? עונה לו הקדוש ברוך הוא, תגיד להם, יהיה אשר יהיה, זה השם. מה המובן של השאלה, מה שמו? מה זה משנה אם קוראים לו בשם זה, או בשם צבקות, או בשם אדנות, או בשם אלוקים? מה המובנה של השאלה? הם ישאלו, איך יכול להיות? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עכשיו נגלה אליך? איפה הוא היה כל הזמן? אנחנו כבר סובלים כל כך הרבה זמן. והמצרים כבר, מאז שמשה נולד, לפני 80 שנה, הם אמרו, כל הבן הילוד היורת השליחו. אנחנו סובלים עשרות רבות של שנים, והוא לא היה, איך, זה לא מובן לנו. איך זה יכול להיות? שהקדוש ברוך הוא מקודם לא בא. רואה את, את הצרות שלנו ואת, ואת הצעקות שלנו. מהצרות שאנחנו צועקים על כל העינויים שמענים אותנו. ולמה הוא לא הגיע עד עכשיו? ובאה התשובה. כלומר, הם שאלו אותו, מה המובן של ההנהגה האלוקית הזאת שהקדוש ברוך הוא כל כך המתין כביכול, ואנחנו סובלים וסובלים וסובלים, ולא, והוא לא בא קודם. עונה הקדוש ברוך הוא למשה, השם שלי זה שם עתידי. יש פעמים שאני לא מתגלה, שאני אהיה אחר כך. אני עומד להיגלות. כל המהלך הזה שישראל עוברים, זה בשביל איזה מגמה. מגמה שתתגלה. עדיין לא התגלתה. עכשיו הגיע הזמן שתתגלה. קודם, זה היה השם. אהיה בעתיד. עוד פעם אהיה. עוד פעם אני אסתתר לפעמים. ועוד פעם אתגלה. עוד פעם אסתתר ועוד פעם אתגלה. ככה זה הסדר. סדר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולמו, שהוא פעמים ששמו, שם עתידי, לא שם הווי, שעכשיו הוא גלוי ומופיע, אלא הוא יתגלה לעתיד. אפשר לבאר את זה, המדרש מבאר את זה בעוד אופן. הוא אומר, בכל מקום אני נמצא. מה השאלה? איפה מתגלה ריבונו של עולם? ריבונו של עולם מתגלה בעתיד, תמיד, תמיד. וגם במציאות הוא מתגלה בכל מקום. בסנה, בכל מקום הקדוש ברוך הוא מתגלה. אין מקום, אין לי שם מיוחד שאתה שואל איזה שמו, מה השם של הקדוש ברוך הוא. כל המציאות היא מגלה את ההופעה של הקדוש ברוך הוא. כאן וכאן וכאן, אשר יהיה בכל מקום, בכל מקום הנני נמצא. ריבונו שלם, אין מקום שהוא לא נמצא. לית אתר פנוי מיני. ריבונו שלם נמצא בכל מקום. זאת התשובה שתאמר להם. כה תאמר לבני ישראל, אהיה אשר אהיה. ואומר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה. וכה תאמר לבני ישראל, יש לך אני עליכם. המשך הפרשה, משה מקבל את השליחות, אבל משה אומר, טוב, בסדר, יש לי תשובה מה שמו. אבל אני בא לישראל. תראו לעצמכם, אחד עכשיו יבוא ויודיע בתקשורת, קדוש ברוך הוא שלח אותי לגאול את ישראל. מישהו יקשיב לו? מישהו יגיד, אולי אם יש לו כמה תלמידים נאמנים, אולי הם יקשיבו לו. הם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. מה פתאום שיאמינו? על סמך מה? מה זה בן אדם בא ואומר, קדוש ברוך הוא שלח אותי. זה לא צודק מה שמשה אומר, אני לא... לא יכול, איך אני אבוא? אני אבוא ואני אגיע, הקדוש ברוך הוא, 50 שנה לא הייתי עכשיו, אני מגיע מהמדבר, מיתרו. אני מודיע לכם, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי עכשיו בהר האלוקים, והוא אמר לי שאני אבוא לגאול את ישראל, בואו נלך לפרעה, נגיד לו שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו והוא יוציא אותנו. זה מתקבל על הדעת שאדם יכול לבוא להגיד בלי איזה בסיס. שוכיח באמת שהוא אדם, מה שהוא אומר זה נכון, זה אמיתי, שזה לא דמיונות, לא... באמת קשה. והקדוש ברוך הוא קצת מקפיד עליו. הקדוש ברוך הוא אומר... הוא אומר לו... אחר כך בהמשך, ואיחר אף השם, משה, הוא אומר, אני כבד פה. והיה אם לא אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אתה אומר שהם לא יאמינו, תן לך אותות. אבל חז"ל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא כבר מקפיד ומרמז באותות שמשה לא בסדר, שהוא אמר הם לא יאמינו לי. ישראל מאמינים, בניהם מאמינים. אבל זה יש סבירות בזה שבאמת הם יאמינו? כנראה שכשאדם בא, משה היה אמור לבוא בשמו של הקדוש ברוך הוא, בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, ולאמור לישראל, היו מרגישים שניכרים דברי אמת. משה גם ידע שבאמת ודאי זה צריך להיות כך, אבל משה חשב ש... והם לא יאמינו לי, אני כל כך לא מתאים. מילא יבוא מישהו אחר, יאמינו. אבל לי? אני? משה ענב מכל אדם, משה חושב שהוא לא כלום. הוא הכי פחות ראוי להיות השליח על התפקיד הזה. איך יכול להיות דבר כזה? לא שלא ישראל לא מאמינים, ישראל מאמינים. אם יבוא מישהו ראוי, רב, תלמיד חכם, כל מישהו אחר יבוא, כל יאמינו לו, אבל לא לי. אין, לא יאמינו לי. משה ענב מכל אדם. זה עשה אותה ראוי להיות המשיח של ישראל. בשביל להיות משיח ישראל צריך להיות לא סתם ענב, צריך להיות ענב מכל אדם, שהוא בטל ביטול מוחלט. והתוצאות שהקדוש ברוך הוא מדבר דרכו, זה דבר השם נשמע באופן מלא. כי אין כאן עצמיות שלו שמאבדת את דבר השם, שמשנה את דבר השם, שנותנת איזה צבע, שהאישיות שלו משפיעה על דבר השם, הוא בטל לגמרי. ודבר השם מופיע עליו, והוא דרכו צינור שקוף לחלוטין. משה רבינו הוא הראוי. זה מה שהוא אמר, אין לא יאמינו לי, זה בעצם ביטא את השיא של ההתאמה שלו להיות באמת המושיע של ישראל. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה יהיה זה בידך? מטה, אשלח את המטה, נחש, אתה מדבר לשון הרע, אתה אומר אין לא יאמינו לי. וגם יש עונש של צרעת על לשון הרע, אז הכנס יתרה לחיקך. ויש כאן עוד איזה רעיון עמוק. היה לו שתי קושיות למשה. האחת, איך נתגבר על פרעה מלך מצרים, שהוא מלך גדול, ועם ישראל כל כך כפוף תחתיו, איך אפשר להציל? זה הקושי הממשי, שזה ממש בלתי סביר שאפשר להתגבר על זה. זהו הנחש, הוא התנין, פרעה הוא התנין. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה הוא התנין, כן? תשליך את היד, תשליך את המטה, והוא נפח לתנין ויברח. הוא אומר, רחות בזנבו. אני שולח אותך להתגבר על התנין הזה, ותראה שהוא נפח למטה. וכל הכוח שלו זה מת, אני נתתי לו את הכוח. מאיפה יש לו כוח? אני יכול להפוך מטה לתנין, וזה פרעה, שהוא בעצם מטה, והפכתי אותו לתנין, ואני יכול לקחת את התנין הזה ולהפוך אותו בחזרה למטה. אני, מי עשה בכלל את פרעה למה שהוא? אני. בוא אני אתן לך הדגמה, אני עשיתי אותו. הנה, תראה. זה היה בכלל מטה, זה לא היה כלום. ואני הפכתי אותו למטה, לנחש. ואני יכול לשנות את זה. תפוס אותו, ותראה שזה נפח בחזרה למטה. ריבונו של המנהל את עולמו, אין מה לפחד מפרעה. אבל יש שאלה אחרת, אבל ישראל הם לא ראויים. האם הם ראויים? אז על זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, תכניס ידך לחיקך. תכניס את היד לחיקך. ותוציא את היד, והנה ידו מצורת, לא ראויה. לא ראויה. תכניס עוד פעם את היד בחזרה, והנה שווה כבשרו. כל החיסרון שיש בישראל זה חיצוני. זה צרת על האור. זה לא משהו פנימי, זה לא בלב. זה לא באיברים שהנשמה תלויה בהם. זה משהו מאוד חיצוני. ואפשר מיד להשליך את הבגדים הצועים ולתאר אותם. ישראל בפנימיותם הם טהורים. אלה שני הסימנים שהקדוש ברוך הוא אמר, גם קצת מוסר ברמז, על זה שהוא אמר ואין לא יאמינו לי, וגם תשובות על השאלות היותר עמוקות, איך אפשר להתגבר על פרעה, איך ישראל ראויים, כן, גם ישראל ראויים. זה מה שאתה רואה מבחוץ, זה לא זה. ישראל לפני ולפנים, מאמינים בני מאמינים. כל הקלקולים האלה הם חיצוניים. ומשה הולך. הולך אל פרעה. ומאז באתי אל פרעה, הראה לעם הזה. עוד נפילה. מתחילה גאולה ומשבר. ובא ללמדנו, אנחנו נמצאים כעת בתקופה גם כן כזאת. מתחילים לחזור לארץ ישראל, לבנות את ארץ ישראל, להתקבץ ביחד, להשתחרר מאולגויים, ומעצורים, משברים, ועיכובים, וסכנות גדולות, יותר גדולות ממה שהיה פעם. ככל מה שמדינת ישראל מתחזקת, אסונים מתגברים. האיומים על קיומה של מדינת ישראל מתגברים. צריכה מדינת ישראל להתמודד, פעם לא הייתה צריכה להתמודד עם סכנה של נשק גרעיני. זה לא היה מיקום המדינה. לא היה סכנות כאלה, סכנות קיומיות כאלה. וסכנות מתגברות, אסונים מתגברים. זה סדרה של גאולה. אבל כאן אני רוצה עוד נקודה אחת להמשיך. אז באים שוטרי ישראל, מתלוננים לפני משה, מה גרמת לנו? יבשת את ריחנו בעיני פרעה? וישב משה אל השם, ויאמר, למה הריאות על העם הזה, למה זה שלחתני? מאז באתי לדבר אל פרעה, לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ועצה לו הצלת את עמך. הקדוש ברוך הוא אמר למשה מקודם שזה מה שיהיה. מה כאן משה מתלונן? למה הריאות על העם הזה, למה זה שלחתן? רב לוי זי יצחק מברדיצ'ה מפרש כאן. למה הריאות, הוא לא יכול היה להבין את ההתנהגות של שוטרי בני ישראל. הרי פשוט שהכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה הכל בהשגחה, זה הכל לטובה. מה הם פתאום מתלוננים, מתייאשים מן הגאולה? זה סדרה של גאולה שיש קשיים, שיש מעצורים, שיש הפרעות, שכמה שמנסים להתקדם יותר, יש ניסיונות יותר לעצור את הגאולה. מה? ריבונו של עולם, הרי הוא שולט בכל המציאות. ומשה מאמין באמונה שלמה שהכל הכל מת השם והכל לטובה. ואז הוא לא מבין את ההתלוננות שלהם. והוא אומר, למה הריאות על העם הזה, למה נתתם יצר הרע שהם חושבים שאתה עכשיו עוצר את הגאולה, שחושבים שאתה, או חס וחלילה, חושבים של קדוש ברוך הוא לא יכול להציל אותם, חלילה וחס, למה הריאות במובן זה, לא הריאות באופן חיצוני, אלא למה עשית אותם רעים? למה הכנסת בהם יצר הרע? זה אני לא מתאים לתפקיד הזה, אם הם לא במדרגה כזאת שהם מבינים את הכל. למה הריאות? אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה אדרבה, היא הנותנת. אתה תראה אשר עשה לפרעה כי ביד חזקה, הנפילות האלה הן חלק מהסדר. גם בתוך ישראל, גם הייאוש, גם החולשות, גם הנפילות, הם חלק מהבניין שצריך להיבנה בנפש. הקדוש ברוך הוא יוציא את ישראל ביד חזקה, ואז כתוצאה מזה שהיה קשיים, ומזה שכאילו היה, אי אפשר להתגבר על הכוח של פרעה, ואף על פי כן, ישראל נגאלים, זה יביא אותם לאמונה גדולה ועצומה, שהיא חייבת לעבור דרך המשבר הזה. דרך הקשיים, דרך הספקות, דרך החולשות. אז צריך להתגלות כוח השם הגדול, העצום, שמתגבר על כל החולשות האלה, ואז מופיעה הגאולה ומופיעה האמונה בצורה עוד יותר גדולה ועוד יותר מושלמת. זה עניינה של גאולת מצרים. להביא את עם ישראל לאמונה גדולה. לתקן את המשהו שהיה אצל אברהם אבינו, שהוא שאל, במה אדע כי ירשנה? אברהם אבינו היה מאמין גדול, מאמין, המאמין. אבל משהו נשאר שצריך עוד שלימות לתקן. ואז הקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם, שידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ מצרים בעבדנו, ועבדו מינו אותם 400 שנה. אבל יש לזה מטרה. אחרי כן יצאו ברכוש גדול, אחרי כן יצאו בתיקון האמונה. עניינה של גאולת מצרים היה להביא את ישראל להיות מאמינים גדולים ולתקן את הנקודה הכלשהי שהייתה בשורש, שהייתה צריכה עדיין שלימות. זה מתקן והולך בשלושה שלבים. שלב אחד, היציאת מצרים, וימין העם. שלב שני, בקריאת ים סוף, וימינו בהשם משה עבדו. ושלב שלישי, במתן תורה, שישראל שומעים את דבר השם, ומאמינים בהשם ובמשה. ממש אנחנו בתקופה, בין שמות לפרשת וירא בו, חוזרת עוד הפעם המהלך הזה, אבל הפעם אנחנו מצפים לגאולה שלמה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אהיה אשר אהיה. אהיה איתם בגלות זאת, אשר אהיה איתם בגלות אחרת. ומשה רבינו אומר, אז למה להגיד להם שעוד יהיה גלות אחרי זה? אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אל תגיד להם. קורת אמר לבני ישראל, אבל ככה, אבל המציאות היא שתהיה גלות אחרת. ואנחנו עכשיו כבר בשלב שזאת הגאולה, לא תהיה גלות אחרת. הגאולה האחרונה. וגם היא הולכת בדרך אחרי כראשית, כמו שהיה אז. שלבים, שלבים. וצריך להיות מלא אמונה. מלא אמונה שכל שלב שאנחנו פוגשים, הוא לא מרחיק אותנו מהגאולה, הוא מקרב אותנו. מה שנה מרחיק, זה לא מרחיק. כמו אצל משה רבינו, מה שהיה נראה שמרחיק, זה היה נראה לנו. זה היה נראה בעיניים החיצוניות שלנו. אבל באמת זה לא מרחיק. כל קושי הוא קושי שצריך לבנות כוחות חדשים. קושי שצריך להעמיק בתוכנו את היסודות הפנימיים של האמונה. ובעזרת השם, אנחנו מתפללים לריבונו של עולם ש... נדע לקבל את כל הדברים באהבה, ושיגאל אותנו בקרוב במהרה בימינו, אמן.